אז שמעתי שהשבת קוראים פרשת ויחי, נכון?
כן, אנחנו אומרים
ויחי. ובכן, אז אני רוצה לדבר על כמה דברים פרשת ויחי ברשותכם. מעניין, קודם כל נתחיל מהפסוק של גד. יעקב אבינו, סיפרתי לכם את זה?
לא, סליחה. לא, שמעתי שיעור ישן של הרב
זה יכול להיות
פירוש החדש שלך.
כן, אז הפסוק, יעקב אבינו מברך את שבט גד בברכה המיוחדת שהיא כולה לשון נופל הלשון. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. וכולה לשון נופל הלשון. האריזל אומר להגיד לפני השינה שלוש פעמים, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, עקב יגוד והוא יגודנו גדוד גד. לא יודע מה הסגולה בזה. נגיד את זה ישר וחזור, הלוך וחזור. עקב יגוד והוא יגודנו גדוד גד. בכל אופן, אז גד מתברך בסגנון של לשון נופל ללשון, והאמת שזה לא רק יעקב אבינו מברך אותו בסגנון של לשון נופל ללשון, אלא גם משה רבנו. כתוב שם בפרשת וזאת הברכה, ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלביא שכן, וטרף זרוע,
אף קודקוד.
אף קודקוד. נועם, איך אומרים התימנים קודקוד?
גודגוד. גודגוד.
גודגוד. אתה שם עם בלדים.
בלדים.
טרף זרוע, אף גודגוד.
ברק שרב.
הוא היה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. אז גם המילה קודקוד היא קשורה לגד, היא בעצם גודגוד. אני רוצה להגיד משהו קצת לשוני טיפה רגע אחד. יש אותיות קוליות ואותיות אטומות. כשאמרת ג' בעצם אמרת קוף עם קול. המוצא של קוף וג' זה אותו מוצא, גיחק. וכשבעצם תנסו להגיד ג' בלחש, תגיד ג' בלחש.
ג' בלחש.
לא, תגיד ג' בלחש. תגיד
ג'
זה קוף. לא שומעים שום ג' נכון?
כן.
אותו דבר כשאמרת ד' בלחש יוצא לך תף. נכון? כל ההבדל בין קוף לגימל זה הכל. אותו דבר בין דלת לטף, אותו דבר בין זין לסין, זה הכל. כשאמרת זין בשקט זה יצא סמך לגמרי. כל ההבדל הוא רק הכל. האותיות הקוליות הן גד וזלמן ביער. בכל אופן, גד וזלמן ביער, זה אותיות הקוליות, שיש בהם עירוב של הקול. ולעומת זאת, העברה המקבילה, האטומה, זה נקרא בלשון הבלשנים, זה נקרא קולי ואטום. אז העברה האטומה שמקבילה לגד זה קט. כשאמרת גד בשקט, יצא לך קט. בעצם קט. ושימו לב, אז בברכה של משה לגד, אז הוא אומר, וטרף זרוע אף קוד קוד, שזה גוד גוד, והיה ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר ראשי עם צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. אז יש הרבה לשון נופל הלשון בברכה של גד. אני רוצה לדבר על זה רגע אחד. גד זה מזל. ואתה אומר לאבא גד. התקרא שמו גד. גד זה מזל. היחס ביהדות למזלות הוא יחס אמביוולנטי, מה שנקרא. זאת אומרת מורכב. כלומר, מצד אחד יש מזל. ביום ראשון היה לי במולדת, כולם אמרו לי מזל טוב.
מזל טוב.
מזל טוב. אבל מצד שני, כשלוקחים יותר מדי ברצינות את העניין הזה של מזל, זה קטסטרופה, נכון? שחס ושלום מנהלים את החיים לא לפי המוסר אלא לפי המזל, זה מביא אסונות. והאומות עובדי גילולים, הם היו עובדים, עובדי כוכבים ומזלות. הם היו עובדים את מה שיעשה להם טוב. והם היו עושים מעשים מתואבים כדי שיעיר להם המזל. שרבי נחמן מספר על זה אחד שזה חוזה בכוכבים, אמר לו שיהיה לו, שמזלו יהיה בגניבה. אם הוא יגנוב, אז הוא יצליח. אז כאילו בן אדם איבד את כל השיווי מושכל המוסרי שלו בגלל שהוא חיפש שהמזל יאיר לו. היי, אתה לא גונב לא בגלל שזה, שאין לך מזל שם. אתה לא גונב כי זה לא מוסרי לגנוב. אז שלוקחים את הגד יותר מדי ברצינות, זה בעייתי. ולכן גם יעקב וגם משה רבנו הם עושים משחקי לשון עם הגד. כדי שזה יהיה, שזה ייכנס לכלל ישראל, צריך לעשות, לקחת את זה לא מדי ברצינות. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, עקב יגוד ויגודנו גדוד גד. קוד קוד. בספר ישעיהו כתוב שהיה, אני חושב זה בפרק סמכי, היה עבודה זרה שקראו לה גד. כתוב, ואתם, יש לי פה תנך, איזה כיף. אז פה כתוב בספר ירמיהו, בספר ישעיהו, אז כתוב, ואתם עוזבי אדוני, השכחים את הר קודשי, העורכים לגד שולחן, והממלאים למנים ממסך. היו כאלה שהיו עורכים לגד שולחן, הם היו עוזבי השם, שכחים את הר קודשי.
זה אל המזל?
עובדים את המזלות. כל פעם את המזל המתאים, בשביל שיעיר להם המזל. וזו עבודה זרה, שכחים את הר קודשי.
עובדי כוכבים במזלו?
מניתי אתכם לחרב, וכולכם לטבח תכרעו וכו'. ותעשו הרע בעיניי ואשר לא חפצתי בחרתם. אז זה בעיה לעבוד לגד. ולכן לוקחים את העניין הזה של גד בערבון מוגבד, מוגבל. כלומר, המשחק פה הוא משמעותי. לוקחים את זה, אם יודעים לצחוק מהמזל, אז זה מצוין, אז המזל הוא על הכיפק, אבל אם לוקחים אותו יותר מדי ברצינות, בקבעונות, עושים ממנו אלוהי מסכה, זה קטסטרופה. מעניין שהגויים עד היום קוראים לאלוהים שלהם בשם הזה, גד.
טוב, הרב, לא שמתי לב.
אני חושב שזה מעשה ידי אבותיהם בידיהם, שאומנם הם היום לא עובדים את הכוכבים ואת המזלות, אבל... אבל אני חושב שמעשה ידי אבותיהם הראשונים שהיו עובדים את הכוכבים ואת המזלות בידיהם, והם לא שינו את השם. לא שמו לב שצריך להחליף את הדיסקט. לכן אני חושב השם הזה הוא בעייתי קצת, בתור שם לאלוהות. שלא נהיה בכלל האורחים לגד שולחן, והממלאים למנים ממסך. לכם שלום. בריאות איתנה. בכל אופן, אני מכאן מגיע לסיפור. לפני שנים רבות, בפעם הראשונה שלימדתי תינוקות של בית רבן את הפסוק הזה, את חטאי אני מזכיר, שלא הכינותי כיאות את הפסוק. דהיינו שלא למדתי אותו עם המפרשים היטב, והגעתי חסר ידע בסיסי, ולימדתי את הילדים, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד, עכשיו כולם יודעים כבר את הפסוק. אמרו לי, הרב, עכשיו תסביר לנו מה הכוונה. עכשיו לא הסתכלתי במפרשים, אז אני אספר קודם כל מה המפרשים אומרים. אז רש"י אומר שכולם לשון גדודם, גד גדוד יגודן והוא יגוד עקב, כולם לשון גדודם. ויעקב אבינו מברך את שבט גד, שלמרות שהוא יהיה חלוץ הלוחמים במלחמת הכיבוש של ארץ ישראל, אתם זוכרים שגד וראובן וחצי שבט המנשה התנדבו להיות חלוצים לפני אחיהם כדי לקבל את עבר הירדן המזרחי, ובדרך כלל חיל החלוץ הוא סופג את מרבית האבדות. אלה שהולכים לפני בראש הלוחמים, הם סופגים את מרבית האבדות. בכל זאת, יעקב אבינו מברך אותו, גד, גדוד יגודנו, גדוד ממנו יתגודד ללכת בראש הלוחמים של מלחמת הכיבוש של ארץ כנען, ואף על פי כן, והוא יגוד עקב, כולם ישובו על עקבם בשלום ולא ייפקד מהם איש. ככה רש"י מפרש. וכיוצא בזה יש לכל אחד מהמפרשים פירוש אחר. אבל אני כאמור לא למדתי אף אחד מהמפרשים, ונעמדתי שם מול הכיתה, ואני צריך לענות להם מה הפירוש של גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אז עשיתי מעשה שלא יעשה, ומצצתי מהאצבע פירוש חדש. אמרתי להם שהפירוש הוא כזה, שיעקב אבינו מברך את שבט גד בגבורה עליונה כזו, שאפילו ממצב של חוסר אונים, שגדוד האויבים מסבב אותו מכל הצדדים, יגודנו, יגוד אותו כמו יגודו על נפש צדיק, יסובב אותו, יקיף אותו כמו גדילים תעשה לך. הסברתי להם, גד, אפילו אם הגדוד של האויבים יקיף אותו מכל הצדדים, שזה המצב הכי נורא מבחינה מכלל, אם יש לך אויב מולך, או שאתה תגבר או שהוא יגבר, מי שיותר חזק, מי שיש לו יותר סייעת הדשמי, אבל כשיש לך אויבים גם מפנים וגם מאחור, הסיכוי שלך להתגבר הוא קטן. אפילו אם אתה תגבר על האויב שמולך, זה שמאחוריך ייתן לך מכה מכרעת, חס וחלילה. קל וחומר, כשהגויים מסובבים אותך מכל כיוון, כל גויים סובבוני. במצב כזה יש תקווה. אומר יעקב אבינו לגד, אפילו אם גד, גדוד יגודנו, גדוד של אויבים יקיף אותו מכל העברים, הוא יגוד עקב. הוא יהפוך את הקערה על פיה ויביא אותם למצר, כאשר החיילים שלו מסובבים אותו מכל הצדדים. עקב זה בסוף. כמו שראש זה התחלה, ראש השנה, ראש חודש. ראש זה התחלה, עקב זה סוף. הוא יצליח להפוך את הקערה על פיה ולהביא אותם למצר. הוא יגוד, הוא יקיף אותם בסוף. ככה הסברתי לילדים. קראת את זה? שלחתי לך? אז כתוב שם. אז זה מה שהסברתי להם. אז הילדים היו ילדים חכמים, אמרו לי, הרב, תן דוגמה שזה קרה. אז השם לא זנח אותי לקיים מה שנאמר, שומר פתאים השם. ונזכרתי בסיפור בספר מלכים. קודם כל צריך להקדים לסיפור הזה, שחכמנו זכרונם לברכה אמרו שאלישע הנביא, הוא היה משבט גד. במסכת פסחים דף סמכת עמוד א', האמת שלא זכרתי את זה באותו, רק זכרתי שהם אומרים שאלישע הוא משבט גד, לא זכרתי איפה זה. אז אחרי זה, מיד אחרי השיעור, הלכתי לשכן שלי מעליי, שהוא היה הבן של הרב שלום עובדיה בצללי. אתם יודעים מי זה הרב שלום עובדיה בצללי?
היה של הרב
בצללי, לא? זה הרב יהודה בצללי, הוא קשור, הוא אח של אשתו של הרב שלום עובדיה. אבל בכל אופן, כן, הרב שלום עובדיה הוא היה פה בבא גדול, תמיד חכם ומקובל אלוקי, והבן שלו שהוא גאון בתלמוד, ממש גאון בתלמוד, וכל השס עומד לפניו ממש, מה? הוא גר בבני ברק, אבל הוא רב של בית כנסת פה, הוא רב של בית כנסת חיי עולם. הוא מגיע לפה הרבה שבתות בשנה, תלמיד חכם מופלג שלא ראיתי כמוהו בעולם, אני אומר לך, לא ראיתי דבר כזה. בעיון, כל השס, אז הלכתי לשאול אותו, זה אמר לי, פסחים דף סמכת. בכל אופן, שם חז"ל אומרים שידידיה מעוז, שם חז"ל אומרים שאל יהוענאי ושפט בבשן, שכתוב ביחוסים של גד, זה שפט שהוא אבא של אלישע בן שפט. כלומר שאלישע בן שפט היה משבט גד. אז זה הסיפור שסיפרתי להם. מי שיש לו תנ"ך יכול לפתוח בספר מלכים ב' פרק ח', אני חושב, רגע בוא נראה, מלכים ב', סליחה, פרק ו', פסוק ח'. אז שם, או אז ספר מלכים ב' פרק ו' פסוק ח', ומלך ארם היה נלחם בישראל, ויבעץ אל עבדיו לאמור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. כלומר, מלך ארם, זה לא הייתה מלחמה על אמת, הוא לא היה נלחם כמו גבר, מביא את הצבא שלו למלחמה, אלא היה שולח גדוד או קבוצה קטנה של לוחמים, כיתת לוחמים, שיעמדו ויערבו איפשהו אסף פר מודיעין שהצבא של ישראל עומד לעבור, או איזה חלק מהצבא, והתנפלו עליהם, ישחטו, ישבו וישללו את השלל, ייקחו את הכלי נשק. והוא נתן להם נון צדי מדויק, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. כלומר, תחנו שם במקום פלוני אלמוני, מתחת לשיחים, מתחת לגבעה, מתחת ל...
מקום פלוני אלמוני זה כאילו מקום מסתר?
מקום פלוני אלמוני זה, זה, זה מקום מסוים, כל פעם היה מקום אחר. תחנותי, הכוונה תחנו, תחנו שם. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל למור, הישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. תיזהר לא לעבור שם, כי המקום הזה הוא רק נראה תמים, אבל יש שם מערב של ארמים. איך הנביא יודע? השם מגלה לו. אז הוא מספר למלך, תיזהר, אל תוליך את הצבא שלך במקום פלוני. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים והזהירו, ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. כל פעם הסוד הצבאי שהיה נמסר מהמלך למפקד של המבצע, מתגלה למלך ישראל, הוא משתגע. ויסער לב מלך הרם על הדבר הזה. ויקרא אל עבדיו ויאמר עליהם, לא תגידו לי, מי שלנו אל מלך ישראל? יש כאן
מרגל.
איך מוצאים מרגל בעולם העתיק? אוספים את המטכ"ל וצועקים, מי מרגל? חפשים לראות מי מאבד את הצבע שלו, מתחיל עם השיניים שלו לנקוש.
באמת?
כן. אתה מרגל. ככה... הסיפור הידוע שנפוליון בא לתלמיד של האדמו"ר הזקן שהיה אצלו במטכ"ל, והוא היה מרגל לטובת הצאר הרוסי, ואמר לו, אתה מרגל! הוא שם לו את היד על ה... עכשיו אני לא יודע, אפילו לא הייתי מרגל, אם נפוליון היה שם לי את היד ככה ואומר לי, אני מרגל, הייתי מתחיל. הוא נשאר רגוע. אז שאלו אותו אחר כך, איך הוא שרד את זה? אז הוא אמר, שיננתי לעצמי מה שהאדמור הזה כן לימד אותנו, המוח שליט על הלב.
וואו.
בכל אופן, הוא היה באמת מרגל. בכל אופן, אז הוא מחפש את המרגל. מי משלנו אל מלך ישראל? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך.
וואו, זה נאמן.
כנראה, לפי דעתי זה נאמן. יפה.
הוא היחיד שיודע מזה אלישע.
כן, כן. בפרק הקודם למדנו על נאמן. הוא היה שר הצבא של מלך ארם, והוא מתרפא מצרעתו על ידי אלישע. אז כנראה ויען אחד מעבדיו, ככה הרב אלחנן סמט גם טוען, והזדהיתי איתו. בכל אופן, אז מי משלנו אל מלך ישראל? אומר לו אחד מעבדיו, לחינם אתה מחפש מרגל. אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך, לא בלבד את הסודות הצבאיים שלך הוא יכול למסור למלך, אלא גם מה שאמרת לאשתך לפני שנרדמת. ויאמר, לכו וראו איכו הוא ואשלח ואקחהו. ויוגד לו למור, הנה ודותן. מה?
למה לא איפה?
יש זה שאלה יפה. מה אתם אומרים? האם מצאנו איכה או איכו, שזה השאלה איפה?
כמו שואלה, בוא נשאלה.
רק היקה, לא?
איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים. אגיד ענה לי שאהבה נפשי. איכה תראה, מה זה איכה תראה? איכה תרביץ, הפשי פשט זה איפה, רוב המפרשים, חוץ מרשי. רשי אומר... רשי אומר שזה, איך אתה רואה אותם? איך אתה מרביץ אותם בצהריים? ככה יפה, השמש קופחת עליהם. ריבונו של עולם, ישראל יגעים בגלות, השמש קופחת עליהם. ככה יפה. אבל לפי רוב המפרשים, איכה תראה ואיכה תרביץ בצהריים, זה איפה. ועוד, יש עוד דוגמאות כאלה בתנך. בכל אופן, אז לכו, ראו איכו ואשלח ויקחהו. כלומר, אומר מלך ארם, וכי, האם יש כזה בן אדם שיכול לגלות את הסודות של האויבים? אני חייב כזה אצלי. לכו תתפסו אותו. חפש מודיעין איפה הוא. לכו יראו איכו הוא ושלח ויקחהו ויגד לו למור הנה ודותן. מספרים לו, אלישע כעת נמצא בדותן. שקט לילה. שקט לילה, וישלח שם סוסים ורכב וחיל כבד ויבואו לילה ויקיפו על העיר. באמצע הלילה חוצים את הגבול בין ישראל לבין ארם, בין סוריה לבין ישראל. חיילים רבים, סוסים, פרשים רבים ומרכבות, כולם בשביל לתפוס בן אדם אחד, לתפוס את אלישע הנביא, צרף אותו לכוחותינו. ויבואו לילה ויקיפו על העיר. דותן נמצאת בעמק, עמק דותן, והם נמצאים על כל הערים מסביב. וישכם משרת איש האלוהים לקום ויצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחב. ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איך נעשה? הנה עוד פעם איך.
כאן זה איך, לא?
פה זה איך, כן. הנער שלו, כנראה היה ברסלב, נוטל ידיים לפנות בוקר, יוצא החוצה להתבודד, פתאום הוא מסתכל מסביב, הוא רואה כל ההר מלא סוסים ורכב סביבות אלישע, הוא נבעל. הוא רץ אל האדון שלו, אל אלישע הנביא, ואומר לו, אהה, אדוני, איך נעשה? הוא מפוחד. מה נעשה מול כל ההרים של האנשים האלה? ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. לנו יש יותר הרבה חיילים מאשר להם. איזה חיילים יש לנו? רק אתה ואני. והתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקחנה את עיניו ויראה, ויפקח אדוני את עיני הנער, וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. פתאום השם יתברך פותח לו את מראה הנבואה, והוא רואה שמלאכי אש, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, מלאכי אש שומרים על אלישע. כל ההר מלא רכב אש וסוסי אש סביבות אלישע. הוא נרגע.
מסביב גם לצבא, לא?
מה?
אם אלישע בעמק, והצבא מסביב לעמק, אז הרכב...
הם כנראה מעליו. מעליהם, כן.
מעלה, חזק, אדם.
הרכבי אש והסוסי אש האלה הם רמז לפי עניות דעתי לנער שיבין שאלישע הוא הביטחון של ישראל, הוא הרכב, הוא הפרשים. כמו שאלישע רואה את אליהו עולה ברכב אש וסוסי אש, הוא אומר אבי אבי רכב ישראל הוא פרשיו. כלומר הפירוש של המחזה שראיתי, שאתה אליהו, אתה הביטחון של ישראל, אתה הרכב, אתה הפרשים של ישראל, אתה השריון, חיל השריון של ישראל. ככה, כיוצא בדבר, את הנבואה הזו, אחר כך יואש מלך ישראל אומר את אותם מילים לאלישע. הוא אומר לו, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. כי הוא מפרש את מה שהוא רואה, רכב אש וסוסי אש, סוסים ורכב אש סביבות אלישע. בכל אופן, וירדו אליו, הם יורדים לתפוס אותו, והתפלל לאלישע אל אדוני ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנברים, ויקם בסנברים כדבר אלישע. ויאמר עליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליך אתכם אל האיש אשר תבקשון. ויולך אותם שומרונה. ויהי כבועם שומרון. זאת אומרת, אלישע יוצא אליהם, אומר להם, את מי אתם מחפשים? דותן, אנחנו מחפשים דותן זה, אתה יודע זה. אז הוא אומר לו, דותן? התבלבלתם? כן. כן, לפני כן אלישע מתפלל להשם שיקה אותם בסנברים, הם לא רואים שום דבר, ואז אלישע אומר להם, אתם נראים מחפשים משהו, אפשר לעזור לכם אולי? אנחנו מחפשים דתן זה, אתה יודע זה? והוא אומר להם, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליך אתכם אל האיש אשר תבקשון, והילך אותם שומרון על הילדים. אני מספר, הם לא רואים כלום, אז הוא מסדר אותם בשורה ארוכה, בוא בוא בוא, איך קוראים לך? אחמד, בוא בוא, אתה תחזיק בזנב של הסוס, יופי, איך קוראים לך? בוא, נעים, אתה תחזיק באוזניים של אחמד, סדר אותם שורה ארוכה ארוכה, רכב וחיל וסוס, כולם כבד, הוא מסדר אותם, והולך לפניהם, כולם הולכים אחריו, ימין שמאל, כמו במצעד. והיא כבועם שומרון, כל האנשים שמסתכלים בדרך רואים את המחזה הזה, משתאים. והיא כבועם שומרון, ויאמר אלישע, אדוני, פקח את עיני אלה ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, כראותו אותם. העקה, עקה, אבי. מלך ישראל שואל את אלישע, אתה נותן לי רשות להכות אותם, להרוג אותם? כלומר שהם כבר מוקפים במחל חיילי ישראל, הם רק צריכים לקבל פקודה ומחסלים אותם. ויאמר לא תכה, אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה, שבית אותם בחרב שלך, בקשת שלך שאתה יכול להכות אותם, אלא שים לחם ומים לפניהם ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם, ויכרה להם קירה גדולה ויאכלו וישתו וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. כלומר אלישע אומר למלך, התפקיד של הנס הזה זה לא היה בשביל להרוג אותם, זה היה בשביל להשיב את כוח ההרתעה לצהל. על ידי זה שהם ילכו ויספרו מה שקרה להם, יספרו איזה פחד פחדים שפתאום נפל עליהם מכת צנברים והובילו אותם אל שומרון והחיים שלהם ניתנו להם במתנה, זה יעשה כזה ידהד בארם וזה ישביט את המכה הזו של הגדודים שבאים לעשות פיגועים. וזה באמת קורה, והלכו אל אדוניהם ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. אחר כך יש מלחמה, אבל גדודי ארם, כלומר התופעה הזו של הפיגועים של הפדיון מסתיימת. זה נקרא גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. הגדוד של האויבים הקיף את אלישע הנביא הגדי הזה מכל הצדדים, הגדי והגדי. אלישע הנביא משבט גד מוקף באויבים ויקיפו על העיר, ובסופו של דבר בעקב והוא יגוד עקב, הוא מביא אותם להיות מוקפים הם. נכון, זה בדיוק מתקיימת הברכה של יעקב אבינו, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אז ניצלתי קודם כל באותו מעמד שהיה לי מה להסביר לילדים, והרווחנו פירוש מאוד יפה, שלא ראיתי אותו כתוב אמנם, אבל... טוב, אז זה עניין אחד. עניין שני, נדבר רגע על ה... אולי נדבר רגע על שני השבטים שמבורכים בביטוי גור אריה. בפרשה שלנו יעקב אבינו מברך את בנו יהודה, אומר לו גור אריה יהודה מטרף בני אליטה קרא רבץ כי אריה וכלבי מי הקימנו. בספר דברים פרשת וזאת הברכה, מי השבט שמכונה שם גור אריה?
דן.
יפה,
דן גור אריה
יזנק מן הבשן. כלומר שני השבטים הראשון והאחרון, יהודה החלוץ ודן המאסף לכל המחנות, שניהם קרויים בשם גור אריה. ומה שמעניין הוא שאת שני הצאצאים של שני השבטים האלה ראינו מתמודדים עם אריות.
שמשון ודוד.
מה עם דניאל?
דניאל
בגובה אריות, נכון? דניאל גם מתמודד עם אריה, והוא גם היה מזרע המלוכה, הוא מיהודה. כתוב שם מפירוש, הוא היה מזרע המלוכה.
שמשון ודוד.
בניהו בן יהוידע, אני לא יודע, כנראה הוא משבט לוי. כן, יש עוד אנשים שהתמודדו עם אריות.
הם לא התמודדו, אבל אני פשוט כאילו לא היה כלום. כאילו, הם עומדו בניהו. לא שכאילו...
מה?
לא, סתם גדול.
בכל אופן, אני רוצה שנתבונן בהבדל בין ההתמודדות של דוד. זה באמת יפה, דניאל. דניאל הוא היה מזרע המלוכה. אבל אני רוצה להתבונן בהבדל בין דוד המתמודד עם אריה לבין שמשון המתמודד עם אריה. יש משהו משותף לשניהם. בשניהם, בשני הסיפורים, זה לגמרי ברור שהאריה הוא משל הפלישתים. בואו נתחיל, אולי נתחיל עם הסיפור של דוד. דוד אומר את זה בפירוש. דוד, אתם זוכרים את הסיפור, בפרק י' ז' בספר שמואל א', דוד מגיע למערכת המחנות שבין ישראל לפלישתים בעמק האלה, נכון? ואז הוא רוצה להילחם נגד הפלישתי. הוא רואה שכולם מפחדים, הוא רוצה להילחם. אז הוא שואל, מה יעשה לאיש אשר... וכו', עד שמביאים אותו לשאול. ואז כשהוא מגיע לשאול, הוא אומר לו, אל ייפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. אל תפחד, אני אלך, אני כבר אנצח אותו. אומר לו שאול, זה נחמד מאוד שאתה רוצה, אבל אתה לא תוכל ללכת להילחם עם הפלישתי, בגלל שהוא איש קרבות, שהוא על קרבות מנעוריו, ואתה... בחור צעיר שעוד לא ניהלת שום קרב. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעוריו. ואז דוד רוצה להצדיק למה יש לו הזכות להילחם, גם הוא שועל קרבות או אריה קרבות. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדוב ונשא שא מהעדר, ויצאתי אחריו והכיתיו והצלתי מפיו, ויקום עליי והחזקתי בזקנו והכיתיו והמיתיו. גם את הארי, גם את דוב יקה עבדך, והיה הפלישתי יערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. אז קודם כל דוד אומר בפירוש שהפלישתי הוא בעיניו כמו האריה. אז האריה הוא משל על הפלישתי, כמו שהשם הציל אותי. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. כלומר, מי שיציל אותי מיד הארי, הוא יציל אותי מיד הפלישתי. זה הפשט. אבל יש כאן כמה תופעות מעניינות. בסיפור של דוד הוא לא מתרכז רק בהצלה שלו. הוא מספר שהאריה בא ונשא שא מהעדר. השא מפרפר בין המלטעות של האריה, והוא יוצא. אני, מה אתה היית עושה, שלום, אם היית רואה אריה שלוקח לך שא מהעדר שלך?
שלום, אותו דבר כמו דוד.
היית אומר, ברוך השם איך זה הולך, כבשה דבי תמחי שמין המנאי. הייתי הולך, רץ לארון קודש, פותח את ארון קודש ואומר נשמס, ומברך הגוימל שהציל אותי. נכון? מה?
כן, בטח.
ברוך השם שניצלתי. מה עושה דוד? רודף אחריו בשביל להציל את הכבשה מהפה שלו, מגיע אליו, פותח לו את הפה ומוציא את השא המפרפר מהמלטעות שלו. אתם קולטים את זה? זה מה שכתוב כאן. ונשא שא מהעדר ויצאתי אחריו והכיתי והצלתי מפיו. כלומר, תחילת הסיפור בכלל לא מדובר על ההצלה של דוד, מדובר על ההצלה של הכבשה, של השא. ויקום עליי וחזקתי בזקנו והכיתי והמיתיו. לא, אני מאגודת צער בעלי חיים, לא רציתי לפגוע בו, אבל הוא קם עליי, הוא ראה שהוצאתי לו את הבלעום מפי ושקוצה מבין שיניו, אז הוא התנפל עליי. לא הייתה לי ברירה, יצאתי וחזקתי בזקנו והכיתיו והמיתיו. אחר כך יש כאן, וגם את הארי גם הדוב יקה עבדך, והיה פלישתי הראל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. פתאום יש פה פסקה, הפסקה של פרשה פתוחה, פרשה סגורה, סליחה, פרשה סתומה, אבל יש הפסקה פתאום באמצע. ואז כתוב, ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ושוב פסקה, והפעם זה באמצע פסוק, פרשה סגורה באמצע פסוק. ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. אני שואל, מה זה הפסקאות האלה? זה ברור שהפלישתי גוליית הוא הנמשל של האריה, נכון? אבל אני שואל, האם יש נמשל גם לשא המפרפר?
שאול,
יפה מאוד.
למה שאול? הוא לא עשה כלום, הוא מצליח לעשות כלום.
שימו לב, שאול המלך 40 יום עומד מול החירופים של הפלישתים ולא מוצא כוח בנפשו לעשות מאומה. האיש הזה שרוח השם נוססה בו, שרוח השם נוססה בו בבנו, והוא ניצח את המלחמה נגד הפלישתים במכמז, עומד 40 יום ולא יודע מה לעשות, ומכריז הכרזות הזויות שמי שיעיז להילחם נגד הזה הוא ייתן לו עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו אישה, ואת בת אביו יעשה חופשי מישראל, ואין לאל ידו. יש פה איזה פלישתי ארור שמחרף מערכות אלוהים חיים, הוא שותק. אומר דוד לשאול, אתה אל ייפול לב אדם עליו, אתה אומנם שא שמפרפר בין המלטעות של האריה, אבל יש לי כבר ניסיון קרבות, הוצאתי כבר כבשים ממלטעות של אריה, אני אציא אותך. זה הפשט הפשוט של הראשון. זה לא כל כך נעים לשאול לשמוע את זה, וכנראה נתקרקמו פניו של שאול. אז דוד מתקן את דבריו, הוא אומר, לא זה מה שהתכוונתי ללמוד מהסיפור. השם אשר הצילן מיד הארי ומיד הדוב, לכן זה הפסקה הראשונה, אשר הצילני מיד הארור מיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. כלומר, כמו שהשם הציל אותי מהאריע, הוא יציל אותי. זה לא מה שהוא אמר קודם. קודם הוא סיפר שהוא בכלל לא היה בסכנה. הוא נתרם בשביל להציל סה. זה היה הסיפור, מרכז הסיפור, רק שלא הייתה לו ברירה. והאריע התנפל עליו, הוא חיסל אותו. עכשיו הוא אומר, לא, מה שאני לומד מהסיפור זה שהשם כבר הציל אותי כמה פעמים, הוא יציל אותי. נעשה לי נס. ראיתי סימן ישוע. ולוקח לשאול זמן להקל את השינוי שדוד אומר, הוא חושב קצת, לכן יש פה שוב פסקה באמצע פסוק. ואז ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. בכל אופן, הפוקוס, הזום אין, ההתרכזות של דוד בסיפור של האריה, הוא של ההצלה של השה ושל ההריגה של האריה. זה מה שמעניין את דוד. כי זה התפקיד של דוד מול הפלישתים. הוא האיש שמכריע את הפלישתים, שהם יפסיקו להיות אויב קיומי של עם ישראל. הוא נצח את הפלישתים ונותן להם בנה אחת בראש והם לא קמים. לעומת זאת, בסיפור של שמשון, הסיפור הוא שונה לגמרי. מה קורה שם? אני מספר, אני אומר את זה בקיצור נמרץ. הרב ענניאל, עד מתי אתה איתנו? בקריאה. אז בואו ננסה להזדרז כדי שזהו. כתוב שמה ששמשון רואה אישה בתמנתה מבנות פלישתים, והיא מוצאת חן בעיניו, הוא חוזר לאבא ואימא ואומר, קחו אותה לי לאישה. מצא חן בעיניו, ישרה בעיניי. אבא ואמא שלו מוכיחים אותו, אין בכל בבנות אמך, בבנות אחיך ובכל עמך אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מבנות פלישתים הערלים. זו, אותה תיקחו לי כי היא ישרה בעיניי. טוב, בקיצור, בסוף אין להם ברירה, הם הולכים, הם לא ידעו כי מהשם הוא כי טענה, הם מבקש מפלישתים, ואז הם מגיעים ליד תמנה, ליד העיר תמנה, וכתוב שמה שכפיר עריות, והנה כפיר עריות שואג לקראתו. תפתחו בבקשה בטובכם מי שיכול. זהו, נפרדים כנראה בגלל שהוא נזיר, הוא לא יכול ללכת. הם מגיעים לכרמי תמנתה. כתוב שהם מגיעים לכרמי תמנתה, הם חותכים כנראה דרך הכרם, והוא נזיר. סוף סוף אמרינן לנזיר, אל חרמה לא תקרב. אז הם נפרדים משם. מה? פרק י' ד'
מה, אפילו להתקרב לגפן עשויות?
כן. צריך להיזהר. אז כתוב כמה, כתוב שמה, וירד שמשון ואביו ואימו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר עריות שואג לקראתו, כנראה הם נפרדים. ותצלח עליו רוח אדוני וישסעהו כשסה גדי, ומאום האין בידו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. בסדר, מה קרה? כאילו, הרגתי יתוש, אריה. מה יש פה לספר? אין פה שום דבר. וירד וידבר לאישה ותשאר בעיני שמשון. וישוב מימים לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדה דבורים בגביעת האריה ודבש. אני אומר פה תורה ארוכה בקיצור נמרץ. מה עושה שמשון עם הגביעה של האריה? הוא רודה את הדבש של כפיו, הוא נותן לאביו ולאמו, ואחר כך הוא מגיע לחתונה אחרי שנה. הסיפור הראשון שהוא הרג את האריה זה היה לפני שנה. עכשיו אחרי שנה הוא בא לעשות חתונה, זה היה אירוסין, זה היה וורט, סגר וורט. עכשיו הוא בא לעשות נישואין, והלילה, הלילה, שמחה גדולה, הלילה, מביאים לו 30 מרעים שיסמכו אותו, ואז הוא אומר להם, אני אחיד לכם חידה, אם אתם תצליחו להגיד לי את הפתרון של החידה בשבעת ימי המשתה, אז אני צריך להביא לכל אחד מכם סדין, אני אביא לכם 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים, ואם לא תצליחו, אתם מביאים לי 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים.
אבל איך הם ידעו את החידה הזאת?
ומה הם אומרים לו? הם אומרים לו, מה החידה שהוא חד להם? מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. ומה הוא מתכוון, כולם יודעים? האוכל מי זה? אריה. והמאכל זה הדבש. מאז זה אריה, יצא מתוק, זה הדבש. מה הסיפור הזה?
כן, מה?
מה?
הוא רצה
שימו לב, אני רוצה להסביר לכם היטב מה קורה. כששמשון רואה כפיר עריות שואג לקראתו, זה לגמרי ברור לו שהכפיר עריות הזה הוא סמל של הפלישתים. מה זו העיר תמנה? העיר תמנה זה עיר שניתנה בספר יהושע לשבט יהודה. היא הייתה עיר יהודית. הפלישתים במחצית ימי השופטים הגיעו לעיר הזו, הרגו את כל תושביה בחרב והתיישבו בה. בכל מקום בארץ יהודה ובכל ארץ ישראל, שאתה אומר פלישתי, אנשים מתחילים לרעוד. זה היה אימת המוות של היהודים. הם שלטו בכוח ובאכזריות נוראה על היהודים. התפקיד של שמשון מהיום שהוא נולד הוא לאחל לו, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מה פירוש הוא יחל? הוא לא, הוא בפועל לא יושיע את ישראל מיד פלישתים. אבל הוא ייתה בלב וישרות במוח שזה אפשרי לנצח את הפלישתים, שהם מנוצחים. שימו לב, ניצחון על הפלישתים זה לא דבר שנשאר בלב, כי הוא נמס ונמחק כאשר יש ניצחון הפוך של הפלישתים. בשביל לשרות בלב ולהכניס בתודעה שהפלישתים הם מנוצחים, לא די בלנצח אותם. צריך לעשות מהם צחוק, צריך לעשות מהם פיצוחים, צריך לעשות מהם
טיפסים,
קומדיה, איזה משהו מצחיק, לאכול אותם בלי מלח. זה התפקיד של שמשון. כשהוא רואה כפיר הריות שואג לקראתו והוא משסה אותו כשסה גדי, הוא בכלל לא מתלהב מזה. זה שהוא יכול להרוג פלישתים זה דבר שברור. אבל כשהוא גורדה את הדבש על הכף שלו והוא מלקלק מהאריה המבהיל הזה דבש
מתוק,
והוא מלקלק את האצבעות, הוא אומר זה הסיפור. הוא יושב בתוך מסיבת מרעים בתמנה. שום יהודי לא מגיע לתמנה בלי שכפ"ץ, אפוד מגן, קסדה ממוגנת ירי. זה עזה. יושב שם שמשון רגל על רגל בין 30 מרעים עזתים, כולם עושים לו, יורים בחתונה. והוא יושב ואומר להם, חבר'ה, אני לא מפחד מכם. אני לא דופק לכם חשבון, ואני בא חתונה חד לכם חידה לא פרית. כי מהאוכל, מבחינתי, יצא מאחר. ומאז יצא מתוק. אתם לא הראיות בשבילי, אתם פיצוחים. ואין לכם שום סיכוי לענות על החידה הזו, כי אתם בשבילי, אני אוכל אתכם בלי מלח. וזה העניין, מה?
נראה לי שהרד"ק אומר שהוא רצה שהם, כאילו, שהם ישכנעו אותה, ואז כדי לקסח אותם.
לא משנה איך שתסביר את זה, הוא עושה מהם צחוק. הוא עושה מהם צחוק, כל הסיפור הזה זה לא פרי, זה לא ככה. זה, אני לא פרי. אתם לא מגיע לכם שיתנהגו איתכם בפריות, ואני, בשבילי אתם פיצוחים. בסדר, פתרתם את החידה, נלך נרוג 30 פלישתים, נביא לכם את זה. ואז מה הוא עושה? הוא לוקח 300 שואלים, זה הכל בהומור, כאילו, מה זה הדבר? יבער מגדיש ועד כמה ועד קרם זית. כאילו, יש אולי דרכים יותר נחמדות לעשות נזקים לפלישתים. הוא עושה הכל הומור. תבין, שמים אותו כפות, שבט יהודה, שמים אותו בלחי, כפות מול אלפי פלישתים שצמאים רק לדם שלו, אחרי מה שהוא עשה להם. הוא קורע אותם, ימאסו אסוריו מעל ידיו, הוא לוקח לחי חמור טריה, הוא מכה בה אלף איש. ואז מה הוא עושה אחר כך? מיד אחר כך הוא רץ, פותח את ארון הקודש, את הפרוכת, וצועק, נשמס כל חי! אילופינו מלא שירה קיים! לא, זה לא מה שהוא עושה.
מה, אני צמא?
לא, לפני כן. הוא אומר, בלחי החמור, חמור, חמורתיים. בלחי החמור, הקטי אלף איש. כלומר, איזה מעניין, איזה, יצא מעניין, יצא מוצלח. בלחי של חמור, חמרתי חומרים, הרמתי ערמות של פלישתים מתים. איזה יפה, לשון נופל ללשון. תגיד לי, מה, אתה גנוב? אתה יודע באיזה סכנה היית? כפסע בינך לבין המוות, אלפי פלישתים רשעים שהם היו אימת העולם העתיק, הם היו הלוחמים הכי טובים בעולם העתיק, עמדו ורצו לשחוט אותך, היית כפות. כי את הניצחון שלי ישכחו, אבל את הצחוק שאני עושה ממנו, זה יחרט בלב, זה לא יירגע. כל החיים של שמשון זה כל הזמן הצחוקים האלה. בלחי החמור, חמור חמורתיים, בלחי החמור הקטי אלף איש. הוא מסביר בעצמו למי שלא יבין. בלחי החמור הקטי אלף, עשיתי הרמה של אלף אנשים. אחר כך גם רגע לפני מותו, תמות נפשי עם פלישתים. הוא לא גמר, הוא לא גמר, זוכן הנה וחזקן הנה, חפה וזה אלוהים, והנקמן הקם אחת משתי עיניים מפלישתים. לא, הוא לא גמר בזה. והוא אומר, תמות נפשי עם פלישתים, הוא צריך לגמור עם איזה, איזה קונץ. התפקיד של שמשון זה לא להרוג את האריה. התפקיד של שמשון זה לרדות ממנו דבש, זה לעשות ממנו צחוק, זה לאכול, לעשות מהפלישתים פיצוחים. האריה בשני המקומות, גם אצל דוד וגם אצל שמשון, הוא רמז לפלישתים. אבל דוד שם את הזום און, און, זום אין, אני איבדתי את הזה, את הזום אין על, 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 על ההצלה של השה, ישראל, המלוכה בישראל, ועל ועל הצלת בלעום מפי ושקוצב בין שיניו, ועל הריגת האריה. שמשון זה לא מעניין אותו בכלל, הריגת האריה. הוא שם את הפוקוס על הדבש, על הצחוק, וזה כל ה, לאורך כל הסיפור. זה הסיפור של, הסיסמה של שמשון זה מהאוכל יצא מאכל.
הרב, שתיים רוצים להוציא, שתיים שמים את הדגש על מה שיוצא מהאריה. דוד מה,
כן. רוצה שם. יפה. טוב, נמשיך עוד דבר אחד. רק אני רוצה להגיד איזה דבר מעניין. באמת, דן ויהודה, דן ויהודה הם אלו שמתמודדים עם הפלישתים. אני חושב שזה גם קשור לזה שהם גור אריה. אבל מה שמעניין שבפרשה שלנו, יעקב אבינו מברך את שבט דן, והכל אומרים שהוא מתכוון על הסיפור הזה של שמשון. הוא אומר, דן ידי נמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקבה סוס ויפול רוכבו אחור. שעותך קיוויתי אדוני. חזל למדו מזה, ששמשון, באותה שעה, ששמשון, באותה שעה שהוא, חזל אמרו שכשהוא היה תוכן בבית האסורים, שברו לו את הרגליים, וכשהוא עמד מול בבית דגון, מול אלפי אנשים ונשים שרואים בשחוק שמשון, הוא היה בעצם שבור רגליים, בקושי מצליח לעמוד. ומה הכוח של שמשון הזה, האסיר שתוכן בבית האסורים, מול האלפים של האנשים שרואים בצחוק שלו? היי דן, אפילו כשהוא נחש עלי דרך שפיפון, מה הכוח של הנחש מול הרוכב? בכלל אין לו נגיעה ישירה ברוכב, מה הוא יכול לעשות לרוכב? אבל הוא יכול להקיש את, את הסוס ובעקב שלו, והסוס יעוף ויפול רוכבו אחור. זה אני. לא יודע מה קרה שם.
חתולה.
ואת השון רבה לך לאבא. בכל אופן, אז אומר יעקב אבינו, הוא רואה את שמשון שהוא ככה מול כל האלפים, אומר, מה הכוח של הנחש הזה של השפיפון? חיגר שתי רגליו, היה גמרא אומרת במסכת סוטה. מה הכוח שלו מול כל האלפים של האנשים האלה? יעיד נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקבה סוס ויפול רוכבו אחור. זה מה ששמשון עושה בלי כוח, אבל הוא נוגע בעקבים של, של כל הרוכבים, בעקב של הסוס, בעקב של האולם שהכל רוכבים עליו, וכל הרוכבים הרואים בשחוק שמשון כולם נופלים ומתים. ישועתך קיוויתי השם. יעקב מתפלל על הישועה שהקדוש ברוך הוא יגלגל לשמשון. מה שראיתי מעניין זה שכמו שדן ויהודה שווים בעניין הזה שהם הושבו לגור אריה במאבק שלהם עם הפלישתים, הם גם שווים בעניין הזה שהם הושבו לנחש במאבק שלהם מול הפלישתים. אז אצלנו בדן זה יעקב מברך אותו, יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח. בטובכם, בספר ישעיהו פרק י' כתוב ככה: בשנת מות המלך אחז היה המסע הזה, אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפה, ופריו שרף מעופף.
דיברת איתנו הרבה על זה, הנחש הזה.
כן. ספר ישעיהו, פרק י' פסוק כף ח'. אז אני אספר לכם את הרקע. הרקע הוא שבימי אחז, בגלל שהוא עבד, עוזיה ויותם הם שלטו בפלישתים והפלישתים העלו להם מנחה. אבל בגלל שאחז עבד עבודה זרה והיה מלך רשע, אז הפלישתים מרדו בו, ובימיו הם כבשו את איילון ואת גדרות ואת סוחו ואת תמנה ואת בית חורון
וכל אזור לטרונמים.
כן, את כל האזור הזה הם כבשו. גימזו, אמרתי גימזו? גימזו גם הם כבשו שם, והתאמרו ביהודים. ואז כשהוא מת והוא לא יכול להחזיר להם שום דבר, אז נהיה שמחה וצהלה על הגגות של פלשת. אומר ישעיהו הנביא, אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפע ופריון שרף מעוקפף. הוא מתכוון להגיד להם, הבן של אחז שהוא חזקיהו המלך הצדיק, הוא יביא לכם בנה אחת בראש, אתם לא תקומו. כמו שכתוב אצל ישעיהו, אצל חזקיהו, כמו שכתוב על חזקיהו בספר מלכים ב', כתוב כאן בספר מלכים ב' פרק י' ח', כתוב פסוק ח', הוא יקה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. הביא להם בנה בראש, לא השאיר להם עיר אחת, הערים הבצורות שלהם ואפילו מגדל נוצרים, סתם כמה אנשים שמו חווה חקלאית, כיסח להם את הצורה. אז אומר ישעיהו הנביא לפלשת, לפלישתים, אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפע. מה הוא מתכוון שורש נחש? אז המפרשים אומרים שזה קשור לזה שזרע דוד הוא נכדים של נחשון בן עמינדב, שזה לשון נחש. אבל אני חושב שיש פה איזה משהו מעניין, שהוא עומד בניגוד ל... נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא, בעזרת השם, שהסיפור, האותות של משה הוא, האות של משה זה שהנחש מתברר שהוא רק מטה. המצרים שהם נראים כזה נחש מאיים, הם מטה בידיו של הקדוש ברוך הוא. לכן המטה הופך להיות נחש וחוזר והופך להיות מטה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אל תראו מהמצרים האלה שהם נחש מאיים, כי באמת הם רק מטה ביד שלי, אני משתמש בהם נגדכם.
הם יכולים לחזור להיות
מטה. ביד שלי הם יחזרו להיות מטה. אבל פה יש פה סיפור אחר. השם אומר לפלישתים האלה, אתם שמחים שנשבר שבט המכה בכם. זה לא שבט, זה נחש.
הוא יחזור ותקוף.
כי משורש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף. הלי לי שער, זעקי עיר, נמוג פלשת כולך. כי מצפון עשן בא ואין בודד במועדיו. ומה יענה מלאכי גוי? כי אדוני יסד ציון ובה יחסו עניי עמו. אז ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז אמרנו, דיברנו קצת על גד ועל יהודה ודן, יש להם עסק עם הפלישתים, והם שניהם נמשלו באריות ובנחשים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.